ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף קוף יוד בית. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 4 שורות מלמעלה. כפי שהמלצנו בעבר, גם היום נמליץ על שימוש בספר ציורים המלווה את מסכת שבת. כעת אנחנו מזכירים מה שהזכרנו בעבר, ספר פני שבת, על המשניות של מסכת שבת עם ציורים שדי מועילים ומקילים על הבנת הגמרא. אנחנו מתחילים, כפי שאמרנו, 4 שורות מלמעלה, מפתח חלוקה. אנחנו בסוגיית קשרים המותרים או אסורים בשבת. אז המשנה אומרת שאפשר לקשור הקשרים של הבגד של האישה, ועל זה הגמרא אומרת פשיטה. הרי זה פשוט. כפי שרשי אומר, הכל יומי שאול ילה, זה קשר שקושרים ומתירים כל יום, ובכך הוא אינו אסור. אז הגמרא אומרת, לא, אנחנו בכל זאת צריכים את המשנה, דאית לי תרי דשי, אותו בגד, יש לו שני פתחים. ורשי אומר, תרי תלתי דשי, שתי פתחים היינו אותן לשונות לנו רצועות של בגד, אותן לשונות, והוויין זו למעלמי, זו אקרא עוד פעם, זו למעלה וזו למטה, זו לימין וזו לשמאל, ואם אינה מתרת אלא האחד, יכולה לפושטה את הבגד וללושה בדוחק. זאת אומרת שהקשר השני יישאר קשור. אז יש מצב שאם היא קשרה את שניהם בשבת, פותחת, מתירה אחת מהקשרים, יכולה להפשיט את הבגד, בזמן שהיא משאירה קשור את השני. אותו קשר הוא קשר של קיימה, וזה הקשר שאסור בעיקרון. אז הגמרא אומרת שמאחר שיש לו תרי דשי, מהו דתי ממשיך הגמרא, חד המיני ובטולי מבטיל, אחד מהקשרים היא תשאיר קשור, אחרי שהיא קשרה אותו בשבת, ואז זה יכול להיות בעיה, כמה שמלן שלא חוששים מפני זה. אומר רשי בשורה שלישית מלמעלה, מהו דתי אחד המיני ובטולי מבטלה, ותהווה קשר של קיימה, כפי שאמרנו מקודם, זו הקשר שאסור לקשור בשבת, מה שישאר, וכיוון דלא ידי הימיניו, מאחר שאנחנו לא יודעים איזו מהם היא תשאיר קשור, תווי הוא ליצור, אז יש סברה לאסור קשירת שניהם, כמה שמלן שלא חוששים מפני זה. ממשיך הגמרא, וחוטי סבכה. כפי שראינו במשנה, זו סוג של כובע, כמו כובע רשת שהיא לובשת על ראשה. אז החוטים האלו אנחנו מתירים לקשור אותם בשבת. פשיטה, הרי זה פשוט, כפי שאמרנו מקודם, זה סוג של קשר שהיא פותחת, שהיא מתירה כל יום. לא צריכה דרוויחה לב. מה זה דרוויחה? אומר רשי, לא דחקתו בראשה, אלא קושרתו ברווח, שיכולה לחולצה מראשה, להוריד את זה מהראש שלה, כשהיא קשורה. אז מאחר שכך, אז היא קשרה קשר לא אדוק. מהו דתימה ממשיך הגמרא? משלף שלפלה, היא תשלוף את הסבכה מהראשה, בזמן שהיא משאירה את הקשר שהיא קשרה קשור. כמה שמלה דאישה חסה על שערה ומשרה שער ילה. גם כך, גם אם היא הסבכה רפויה, שליפת הסבכה בצורה כזאת יכול לקלקל את השיער שלה, את התספורת או מה שנשים מקפידות עליה. לכן גם אם הייתה קשורה ברווח, היא תטיל את הקשר בכל זאת לשמור על שערה. אומר רשי, חייסה על שערה, שמה תוציא בדוחק ותנתק שערה, ודפיסקיה נמי, איקה לשנויה כי הגבנו, מה ודתמה מחתלי דרך רגלה ויוצק, משמע זה לא עבדה אחי משום צניעותה. אז אותו שיקול שאומרים כאן לגבי הסבכה שייך גם היא לפסקיה. ממשיך הגמרא, וצועות מנעל וסנדל. בשעות הבאות אנחנו נתמקד בעניינים הקשורים לנעליים וסנדלים ורצועותיהן, שהן גם כן קשורות. איתמר, היתיר רצועות מנעל וסנדל. יש כאן בשורות הבאות שלוש ברייתות קצרות, רואים תן אחד לאחד ושתיים ושלוש בשורות, שתי שורות האלו. ולפני שנתקדם בגמרא, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. שם כתבנו על הגמרא ליישב שלוש מקורות שנראות סותרות בעניין קשרי מנעל וסנדל. אחד אומר מותר, שתיים פטור, כוונה פטור אבל אסור, שלוש חייב מדורייתא. אז אומר הגמרא, תני חד החייב חטאת, מי שמתיר רצועות המנעל או הסנדל חייב חטאת, זאת אומרת איסור דורייתא. ותני אידך פטור אבל אסור, דיינו פטור מדורייתא ואסור מדרבנן. ותניא אידך מותר לכתחילה, קשיא מנעל אמינעל, קשיא סנדל אסנדל, איך ניישב את המקורות האלו. סימנו את השורות הבאות כתשובה ארוכה, אני מדבר על בערך 9-10 שורות הבאות. אתם יכולים לראות פה שכבכבנו מנעל אמינעל לא קשיא, ובהמשך בשורה הבאה סנדל הסנדל לא קשיא. אני לא הדגשתי מספיק, אבל כשאנחנו מדברים על מתיר או היתיר רצועות במלאכת שבת, יש הקושר והמתיר. מי שמתיר קשר של קיימה, אז הוא עובר על איסור שבת. אומר הגמרא, איך ניישב את שלושת המקורות האלו? מנעל המנעל לא קשיא, הדי קטני חייב חטאת בדאושקפי, שמדבר בקשר של האושקפי. אושקפי הוא הסנדלר, הוא זה שיוצר את הנעליים. אומר רש"י, בדאושקפי, בקשר שהאושקף עושה כשתוכב הרצועה במנעל, כושי קשר מתוכו שלא תוכל לצאת והוא קיים לעולם. אז קשר כזה, זה אם קושרים אותו בשבת, הוא קשר שקיימה, הוא מחייב מי שקושר אותו בחטאת, אם הוא עשה כן בשוגג. ממשיך הגמרא, פטור אבל אסור, זה מה? בדרבנן. זה קשר דרבנן. מה פירוש הדבר הזה? שוב פעם רש"י, בדרבנן, כשקושרים סביב רגליים, אין קושרים בדוחק, שפעמים שחוצור הוא מוריד את הנעל כשהוא קשור, ונועלו כשהוא קשור, ומי הוא קשר שקמה לא הווה. למה? כי זה לא קשר שהוא קשור לעולם. למה? שבשעת עתית, כמו שנוצר בוץ בימות הגשמים, אז מתירים אותו וקושרים אותו בדוחק שלא ידבק בטית וישמט מרגליו. אם זה קשר רפוי, אז הדריכה, ההליכה, הדריכה בבוץ יכול לגרום לכך שהנעל יתפס בבוץ וישתלף מרגלו. אז הוא קושר, אז הקשר הדוק שלא יקרה הדבר הזה. וממשיך הגמרא, מותר לכתחילה בדבני מחוזה. מחוזה שם עיר, ורש"י מסביר בדמי מחוזה שהם רחבי לבב, אין נגיד הם אוהבים דברים טובים ומקפידים על לבושיהן ועליהם להיות מכוונים ובלי לתקם ולהתכווץ ובקושין אותו בדוחק וצריך להתירו ערבית. כלומר, הם קושים אותו בבוקר ומתירים את הקשרים אלו בערב. כך יכולים לשמור על תקינות הנעליים שלהם. ולכן זה מותר לכתחילה, זה קשר שבוודאי יתיר כל יום. ממשיך הגמרא, סנדל הסנדל לא קשר, עד כתני חייב חטאת בדתאי. תאי בדרך כלל הכוונה לישמעילים או סוחרים ישמעילים, כפי שנראה ברש"י עוד מעט, בדתאי דקטרי אושקפי. אז כשמדבר בסנדל, יש קשר שהאושקפי מכין בשביל הסנדלים האלו, אלו שהשתמשו בהם, שנעלו אותם באופן שכיח, זה התאי, אומר רש"י, בדתאי דקטרי אושקפי. בסנדלים של ישמעילים סוחרים שהאושקפים קושרים בהם הרצועות בקשר קבוע. ראינו דבר דומה לאלו כשדיברנו על המנעל, הנעליים. אני חושב שכל אחד יודע שהנעל הוא פריט סגור יחסי, מכסה את הרגל, והסנדל הוא פתוח מלמעלה. ממשיך הגמרא, כשאנחנו מדברים על יישוב הסתירות בעניין סנדל, פטור אבל אסור בדחומרתא דקטרי אינהו, אומר רש"י, בדחומרתא דקטרי אינהו, אלו סנדלים של שאר אנשים. זאת אומרת, לא התאי הישמעילים, אלא של שאר אנשים, שהן רצועות קבועות בהן על ידי אומן, אלא הם עצמם. זאת אומרת, בניגוד לתאי, דקטרי אושקפי, אנחנו כאן מדברים על קשרים של רצועות של סנדלים של שאר אנשים, שהאנשים עצמם קושרים, שאלה הם עצמם קושרים אותם בחומרתה, באלמה. וקושרים ומתרים ופעמים שמתקיים שבת, שבוע או חודש. ונמשיך בגמרא, מותר לכתחילה, בסנדל דנפקי בי ביתרי כדרב יהודה. סנדל ששני אנשים משתמשים באותו סנדל. מה זה כדרב יהודה? דרב יהודה אחווה דרב סלה חסידה, רב יהודה אח של רב סלה. הווליה הוא זוגה דסנדלי, היה לו סנדלים, זימנה נפק בי יו, זימנה נפק בי ינוקי. לפעמים הוא לבש אותם, לפעמים הילד שלו לבש אותם. עתה לקמי דאבאי, אותו רב יהודה הגיע לאבאי, מלא כי אגב למאי, מה לגבי קשר רצועות האלו, שאל אבאי בעניין הלכות שבת, המלא, מי שקושר רצועות סנדליו בשבת, חייב חטאת. המלא, אז רב יהודה תמה, התפלא, אשתה פתוח ולעסוק הקשי לי, היה לי חשש שאולי יהיה איסור דרבנן בדבר. חייב חטאת, כמה לי אתה אומר שבחד משמי שזה איסור דורייתא, נשמע מוקצן. מה היא טעמה? שואל הבאי, מה מפריע לך? למה אתה לא תחשוב שחייב חטאת? המלא, אז רב יהודה משיב, משום זה בכל נמי, גם בימות החול, ולא קשר לאיסור שבת, גם בימות החול, זימנין נפיק נא ביענה, זימנין נפיק בינוקה. לפעמים אני יוצא בו, לפעמים הילד שלי יוצא בו, וזה דורש התרת הקשירה וקשירה מחדש, כל פעם. אמרי, הבאי אמרים, אם כך הם הדברים, איהכי מותר לכתחילה. אומר רש"י, איהכי מותר לכתחילה, ומעיקרה, מה עבר בראשו של הבאי לפני כן שאומר חייב חטאת? סבר, בהתחלה הוא חשב דלא רגיל למעבד אחי, שהוא לא רגיל לקשור להתיר אותם באופן קבוע, וקטרה דאושקפי הווה שרגיל להיות קבוע. כך חשב אביי, שזה קשר של שהסנדלר קושר בזמן שהוא מכין את הסנדלים ומשאיר את הקשר הזה באופן קבוע, ומתברר שלא כך היו הדברים. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו סנדל שנפסק חלקיו, עניין 1 שבת, 2 טומאה, 3 חליצה בעניין ליבום. ממשיך הגמרא, רבי ירמיה הבקאזי בתרי דרב עברו בקרמלית. אנחנו מדגישים את המילה קרמלית בניגוד למה שנראה בהמשך שנזכיר חצר. אז רבי ירמיה הלך אחרי רבי אבו באזור שמוגדר ככרמלית, היינו אינו רשות היחיד אבל לא רשות רבים, הפסיק לרצועה דסנדלי, זה נפסק הרצועה של הסנדל. אמר לי מי נעביד לה, אז שאל מה עושים עכשיו, אמר לי שקול גמי לך דחזי למחל בהמה. אז כך אותו פריט, אותו צומח שגמי לך, דבר שבהמות אוכלים אותו, בזה שבהמות אוכלים אותו רש"י מציין הוא ראוי לטלטול, אין בעיה של מוקצה לגבי דבר שהוא מאכל בהמה. אז כך את הגמי זה צמח שהוא בשבילנו נגדיר אותו הוא ארוך, הוא כמו רצועה כזאת, הוא כרוך, אם הוא יהווה תכרוך סביב הסנדל את במקום הרצועה, ואומר רש"י ונועלו עד שתיכנס, ובזה תתאפשר לך להמשיך ללבוש את הסנדל עד שאתה מגיע לביתך. עוד מעשה, אביי הוי קקאי קמי דרב יוסף, כאן מדובר בחצר, כך רש"י מדגיש. אז אביי היה עומד בנוכחות רב יוסף בחצר, הפסיק לרצועה, הרצועה של סנדלו של אביי נקרע, אמר לי, אביי שאל, מה יעבד לי, מה אני אעשה? אמר לי, רב יוסף אומר, שווקי, תעזוב אותו. אומר רש"י, שווקי, במקום שנפל מרגלך ולא תתלנו בידך להצניעו, תשאיר אותו. אז אביי שואל, מה ישנה מדרבי ירמיה, שבמעשה הקודם רבי אבו התיר לרבי ירמיה להשתמש בגמי כדי להמשיך ללכת איתו? תשובה, הטעם בכרמלית לא מינטל, זה מקום פתוח, מקום פרוץ, הוא לא נשמר. הכה הסנדל בזה שאני אומר תשאיר אותו כאן, אל תטלטל אותו עם הרצועה הקרועה, הוא בכל זאת מינטה, הוא נשמר. דיברנו על חצר, לכן מוקדם יותר אמרנו שהדגשנו שהמעשה עם רבי ירמיה ורבי אבו היה בכרמלית, מקום פתוח, כאן זה מקום סגור ושמור. כעת אנחנו רואים משולשים, ובשוליים תחת המבנה כתבנו שהם מיועדים למעקב, שפיץ למעלה קושיות ושפיץ כיוון מטה תשובות. הגמרא שואלת, והמנה הוא הסנדל, גם אם רצועה קרועה הוא קרי, למה אסור לטלטלו? דאי באינה הפיכנה לי מימין לשמאל. אותו סנדל אני אפשר להפוך אותו מרגל ימין לרגל שמאל. עכשיו רש"י מסביר בשורה שלישית מתחת לגמרא, די בעינה הפיכנה מימין לשמאל, שהסנדל יש לו שתי תרסיות והן של אור. מה זה תרסיות? מקום קביעות הרצועות, אחת מאותן תרסיות. אגב, בהוצאה שלנו הגמרא הש"ס עוזר אנחנו ציילנו סנדל עם תלסיותיו בשוליים. אז אחד מהם מימין ואחד משמאל. אחת מבחוץ, מחוץ, kind of כלפי חוץ, כשאדם עומד עם הסנדל ברגלו, אז אחד הוא כיוון חוץ, ואחת מבפנים לבין שני רגליים, כאין שיש למנעים שלנו. וכשנפסק הפנימי, ראוי הוא לתקנו, ואף אגב שתיקונו ניכר וגנאי הוא, מיהו לצד פנים, כשמדובר באותו תרסית שהתקלקל בצד ימין ואתה מתקן אותו, האנשים לא כל כך רואים, לא ניכר. אז מיהו לצד פנים לא מתחזי, וכשנפסקה חיצונה אינו הגון שוב לתקנו. והחת הבעיה, המקרה של הבעיה, חיצונה הפסיק משום אחי עשרי רב יוסף אפילו תלתלו, בגלל שמדובר בתרסית חיצוני, אנשים לא מתקנים את זה, כי כפי שאמרנו הוא מגונה, הוא לא נראה טוב. אז לכן רב יוסף הקפיד לומר אסור אפילו בטלטול. ואמר לי הבעיה, פרקתי מנה הוא, אז עדיין כלי, למה אסור לטלטלו? למה הוא עדיין כלי? תהפיך נעלי לרגל האחרת, יכול להעביר את זה מרגל ימין לרגל שמאל, ואז מה שהיה חיצוני ברגל ימין הוא יהיה פנימי כשהוא לובש את הסנדל על רגל שמאל, ונמצאת החיצונה הפנימי. אנחנו חוזרים לגמרא. השאלה בקיצור, שוב פעם, למה רב יוסף אסר בטלטול? הרי הוא כלי, הוא לא, איך אומרים בלשוננו, לא חסר תקנה. אמר לי, אז רב יוסף עונה, מדקה מתרץ רב יוחנן עליבא דרב יהודה, זה דבר שעוד לא ראינו, הוא יופיע בהמשך הגמרא, שמע מן ההלכה כרב יהודה, ולפי רב יהודה שעוד לא ראינו, לפי רב יהודה כשנפסק החיצונה הוא לא נחשב כלי, ולכן אסור לטלטלו. מה שעומד בפנינו, קטע ארוך מוקף בסוגריים, אתם יכולים לראות בגמות המסומנות בצד שמאל של הגמרא, סימון אותו פס מקופקף שממשיך עד עמוד ב', עד שורה שנייה מלמעלה, ושם מסתיים הקטע שבסוגריים. הסוגריים הם בעצם, כפי שכתבנו בשוליים, סוגריים לשם דילוג, כדי לשמוע על רצף מסע ומתן הגמרא. בתוך הסוגריים הגמרא תתמקד ברקע של הדברים האלו, שרבי יוחנן מתרץ לבלו וכו'. אחרי הסוגריים, כפי שאנחנו אמרנו לשם דילוג, אתם יכולים לראות שאלה בשורה שנייה בעמוד ב', ומי אמר רבי יוחנן אחי שהלכה כרבי יהודה שאם נפסק החיצונה, זהו, זה סוף, סוף שם הכלי הוא טהור, כשכלי מתבטא משימוש, אם הוא היה תמי, הוא הופך להיות טהור. ושם הגמרא תשאל, האם זה כך באמת? בעניין שיטת רבי יוחנן פוסק כך כפי שיטת רבי יהודה? אז אנחנו חוזרים כעת לקטע שבסוגריים, ובינתיים אמר רב יוסף, מזה שרב יוחנן או פוסק או מסביר מתרץ בעיה שנראה בהמשך, עוד לא הגענו לזה, אבל מאחר שרב יוחנן מתעסק בהסבר שהוא עליבא דרב יהודה, כך יש לפסוק. אם אמורה כאן רבי יוחנן מתעסק עם שיטת רבי יהודה כדי ליישב עניינים הקשים, סימן שרבי יוחנן פוסק כך. ואם אתה פוסק רבי יהודה, אתה אומר במילים אחרות, כשנפסק החיצונה כמו שקרה אצל הבאי, הוא כבר אינו כלי, לכן אסור בטלטול. בתוך הסוגריים הגמרא שואלת, מהי היא? אני לא חושב, לא זוכר אם הזכרתי שבנוסף לכך שהקטע שבסוגריים הוא ארוך, הוא גם חלק מסימון בצד השני של הגמרא של תשובה ארוכה, מה שראינו בגמרא עם המשולש שפיץ כיוון מטה של רב יוסף, אמר מדקמתרץ רבי יוחנן רבי יהודה, שמע מלאך רבי יהודה, כל השורות הבאות, וזה ממשיך עוד יותר בעמוד ב' עד ברשועה שביעית מלמעלה, כל זה חלק מהתשובה של רב יוסף. אז נחזור לגמרא, מה זה ההסבר של רב יוחנן ליישב איזושהי קושי עליבד רב יהודה? דתניא, סנדל שנפסקו שתי אוזניו או שתי תרסיותיו. רש"י מסביר מה זה אוזניו, זה חלק באחורי של הסנדל, אומר רש"י מתחת לגמרא, בערך שבע שורות מתחת לגמרא, אוזניו שכלפי גב הרגל שאוחזו בהן כשנועלו. אז החלקים האלו אדם אוחז בהם כשהוא נועל את הסנדל. אם נפסקו שתי אוזניו או שתי תרסיות, הם כבר נקראו, או ממשיך הגמרא, או שניטל כל הכף שלו, זה הסוליה, אם כך קרה, טהור. מה זה טהור? אומר רש"י, תתו לא מתקני לי, לא מתקנים אותו שוב, ואינמי מתקני לי, ואם באמת יתקנו אותו בכל זאת, חידושו ואשתה מיה באתי לי, בינתיים הוא בטל מלהיות כלי, ואם הוא היה תמי, הוא עכשיו יהיה טהור, כדין כל כלי שנשבר, כאן נקרא. הגמרא ממשיכה, במקום שתיים, אחת מאוזניו או אחת מתרסיותיו, או שניטל רוב הכף שלו, תמי, זה לא מתהר, זה לא מבטל אותו מלהיות כלי, ולכן תמי, מה הכוונה? אומר רש"י, לא פרחה תומה מעליו. דקתי, זה עדיין מנעוק, הוא עדיין כלי. ואפילו נפסק החיצונה. למה אם נפסק התרסית החיצונה ובכל זאת כלי? דיבאי, מפך לי מימין לשמאל, כמו שתיארנו מקודם. ונמצא, חיצונה נעשה פנימית. ואז אנשים לא, זה לא מגונה כל כך, מתקנים, ולכן גם אם נקרא החיצונה הוא עדיין כלי. אנחנו חוזרים לגמרא, אני קורא עוד פעם, אחת מאוזניו אחת, או אחת מתרסיותיו, או שניטל רוב הכף שלו תמי. רבי יהודה אומר, נפסקה פנימית תמי, החיצונה טהור. כאן הדגשנו בנוסף לשמו של רבי יהודה העובדה שאם נפסקה החיצונה טהור. ויאמר אולה ויתמה רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, הסימון שרואים עכשיו הפפיון מוסבר בצד בשוליים תחת הכותרת מבנה, שתי דעות ברבי יוחנן, אי פסק כרבי יהודה שאם נפסק החיצונה טהור. אז יש כאן פפיון אחד, ובעמוד ב' אתם יכולים לראות בשליש הראשון מספר 2 רבין. אם אנחנו נקרא רק את האמירות של רבא רבא חנא רבי יוחנן, כי הוא אומר כמחלוקת לעניין תומה, כך מחלוקת לעניין שבת עבור, לא לעניין חליצה. אצל רבין, אומר רב חנן בר אבא, כאן בעמוד בין רב, הלכה כרבי יהודה, רבי יוחנן אמר, אין הלכה כרבי יהודה. אז אצל רבא בר חנה, אנחנו רואים שהוא מצטט את רבי יוחנן, ואנחנו נראה בהמשך שהוא הולך לכיוון רבי יהודה. אצל רבין, נאמר שבשמו של רבי יוחנן שאין הלכה כרבי יהודה, ובכך הוא חולק על רבא בר חנה. אנחנו נבין את הדברים האלו יותר באופן יותר ברור כשנגיע לשם. בינתיים רבא אומר בשם רב יוחנן כמחלוקת לעניין תומה. ראינו במקור שקראנו התנא קמא לא חילק בין הפנימית לחיצונה, ורב יהודה כן מחלק. אז לפי התנא קמא, ניקח לדוגמה, אם נפסקה החיצונה לפי התנא קמא, הוא לא מתבטל מכלי. לפי רב יהודה שאמר טהור, הוא כן מתבטל מלות כלי. אז יש מחלוקת. אז רבי יוחנן אומר, כמחלוקת לעניין תומה, כך מחלוקת לעניין שבת, אבל לא לעניין חליצה. כוונה, בעניין חליצה יש הסכמה. והבינן בא רבי יוחנן אליבא דמן, ואנחנו שואלים, הבינן בא, אנחנו שואלים, רבי יוחנן אמר את דבריו לפי איזו תנה? כי באמירה של רבי יוחנן, נכון, הוא מצטט, או הוא אומר שיש כאן מחלוקות עניין תומה ושבת, אבל לא לעניין חליצה, שאחד מסכים עם השני לגבי חליצה. זה עדיין לא ברור. אז לפי איזו תנה רבי יוחנן אמר את דברו? כן, הגמרא שואלת אליבא דמן, ורשי כאן בשורות הרחבות, קצת יותר מחצי השורות הרחבות למטה, בתחילת השורה אתם רואים כוכבית, אליבא דמן מי אני תנאים רבי יוחנן דמי דסביר עלי לעניין תומה, סביר עלי לעניין טלטול שבת, שאין הבדל בין התייחסות לסנדל במקרה כזה, אין הבדל בהתייחסות בין סוגיית תומה לסוגיית שבת, אבל לעניין חליצה מודה לבר פלוטי. עדיין הזה צריכים לברר לפי מי אומר רבי יוחנן את דברו. וכאן אנחנו חוזרים לגמרא. הפס הכפול שאתם רואים, כתבנו בשוליים שלבים בהבנת דברי רבא בר חנה, שאמר כמחלוקת עניין תומה וכו'. אומר הגמרא, אי למה אליבא דרבנן, וכאן אנחנו משחילים תוכן לתוך דברי רב יוחנן. מה יוצא אם רב יוחנן אמר את האמירה שלו כמחלוקת עניין תומה וכו'? אם הוא אמר את הדברים האלו בתוך שיטת הרבנן, מה היה יוצא? כך, מי דלעניין תומעה מנה אבי, כשמדובר בניטל אחת מתרסיותיו, אוזנם וכו', מזה שהחכמים הם אמרו תמי, זה אומר שהוא כלי. אז מי יוצא שלפי הרבנן, מי דלעניין תומעה מנה הוא, כמו שאמרו שזה תמי, עדיין תמי, לעניין שבת נמי מנה הרי, לעניין טלטול בשבת גם כן נחשב כלי, הוא כלי מותר בטלטול, בניגוד לשבר כלי שאסור בטלטול, אבל לא לחליצה. דהיינו, מזה שרבי יוחנן אמר מקודם אבל לא לחליצה, אז מה שנאמר לגבי שבת ותומה הוא כן כלי, אתה אומר לגבי חליצה הוא אינו כלי, וליתר דיוק הוא לא ראוי לשימוש בטקס החליצה כשהיבם מסרב ליבם את היבמה. אז שולפים את הנעל מעל היבמה, שולפת את הסנדל מעל רגלו של היבם. אז אם אנחנו, אם רבי יוחנן אמר את דברו בתוך שיטת החכמים, יוצא שלגבי שבת ולגבי תומה הוא כן נחשב כלי, נחשב סנדל לכל דבר, אבל לא לחליצה. מה? דלאו מנה הוא. הוא לא נחשב כלי. הוא לא יהיה כשר לחליצה. וזה לא נכון. והתנן, חלצה של שמאל בימין, אם היא חלצה נעל שמיועד לרגל שמאל, והיא שלפה, היא חלצה את זה מעל רגל הימין של היוון, חליצתה כשרה. וכאן אנחנו דיברנו על אם אחת, אם נקרא אחת מתרסיותיו, אפשר להעביר את זה לרגל השני, גם אם מדובר בתרסית חיצונה. אז אנחנו רואים שזה שמעבירים את הנער שמיועד לרגל אחד לרגל שני, זה לא פוגע בקשרות החליצה. אז דברי רבי יוחנן לא שייכים לשיטת הרבנן. הוא לא אמר את דברו אליבא דרבנן, ואלא אליבא דרבי יהודה. ונזכיר עוד פעם, אם מדובר בנפסק החיצונה, אז הוא אמר את דברו לפי רבי יהודה. וכאן הגמרא שוב פעם היא משחילה לתוכן, היא מכניסה תוכן לדברי רבי יוחנן. אם הוא אמר את דברו אליבא דרבי יהודה, אז מה יצא? מדליין תומה לאו מנהו, כפי שנאמר מקודם, שאם מדובר בנפסק תרסית החיצונה הוא טהור, כך ראינו במקור התנאי אליבא דרבי יהודה, אז מדליין תומה הוא לא כלי. לעניין שבת נמי לאו מנהו, זה יהיה אסור בטלטול, אבל לא לחליצה דמנהו, אבל לגבי חליצה יהיה מותר להשתמש בסנדל שנקרא תרסית החיצונה. הגמר שואלת, אמר דאמרינן, כל הדין שראינו בציטוט לפני שתי שורות, חלצה של שמאל בימין חליצת כשרה, אתה רוצה להגיד שרבי יהודה יגיד שהוא קשר לחליצה על בסיס המקור התנאי שציטטנו עכשיו שראינו לפני שתי שורות, הקשרות של שמאל, נעל של שמאל שהיא חולצת מרגל ימין, זה לא נוגע לענייננו. זה מתי? איך דלמילתי מנהו, זה רגל, זה נעל נגיד שלם, והוא רק הוא ראוי לרגל שמאל, נעל שמאלי שהיא חולצת מעל רגל הימין, אבל לגבי אותו נעל הוא שלם, הוא ראוי לרגל המקורי. אחה בעניין שלנו, הסוגיה הנוכחית שמדובר בנפסק התרסית החיצוני למלטי לאותו רגל, אם מדובר בסנדל של רגל שמאל, לאו מנהו, הוא לא נחשב כלי. דאמר רבי יהודה, נפסקה החיצונה טהור, זה ראינו במקור התנאי, יש לנו כוכבית מצד הגמרא שמחבר אותנו לשורה השייכת למעלה, שרבי יהודה אמר שנפסק החיצונה טהור, אז מאחר שלמלטי לרגל שהוא עשוי לו הוא לא נחשב, הכה למלטי לאו, אני קורא עוד פעם, הכה למלטי לאו מנהו, דאמר רבי יהודה נפסקה החיצונה טהור, אמר לאו מנהו, כלומר גם לחליצה הוא לא יהיה כשר. אז איך רבי יוחנן היה אומר כזה דבר, את אמירתו בתור שיטת רבי יהודה, שמדובר בחליצה הוא יודע שהוא כלי? זה לא נכון. כל העניין הזה של חלצה של שמאל בימין חליצתה כשרה, זה כשמדובר בנער שלם, לא במצב כזה שנפסק החיצונה. אז השאלה נשאלת, לפי מי אמר רבי יוחנן את דברו מקודם, מה שרבא בבא חנא ציטט? הגמרא ממשיכה עם תשובה, לעולם אליבא דרבי יהודה, אימא במקום להגיד שחליצה שונה, תגיד בדברי רבי יוחנן וכן לחליצה. מה שרבי יהודה סובר לעניין תומה, לעניין שבת, יגיד אותו דבר לגבי חליצה. כמו שהוא אמר שבנפסק החיצונה זה מבטל אותו מכלי, הוא גם לא יהיה ראוי לחליצה. והכמשמלן והחידוש בדברי רבי יוחנן הוא הדבר הבא: תכי אמרין לחליצה של שמאל ושל ימין חליצה כשרה, מתי אומרים שזה כשר? איך? ואנחנו ממשיכים למובד, ולמלכי מנהו, שהוא ראוי לרגל המקורי. אבל הכה, אם מדובר בסנדל של שמאל, שנקרא תלסית החיצונה, למלכי לאו מנהו, לשימוש המקורי, הוא לא נחשב כלי, הוא לא מושלם. אז לכן אפשר לתקן את דברי רבי יוחנן, במקום לומר אבל לא לעניין חליצה אלא וכן לעניין חליצה, כמו שלפי התנא רבי יהודה. וזה מה שאמרנו מקודם, שרבי יוחנן מתרץ אליבא דרבי יהודה, כל האמירה האחרונה הוא בתוך שיטת רבי יהודה. ורשי בשורה רביעית מלמעלה כאן במובד כותב, והיינו דיומר ליר דמתרץ רבי יוחנן על ליבי דרבי יהודה. אז מה זה אומר לנו? זה תשובת רבי יוסף, שרבי יוחנן הוא פוסק כרבי יהודה, ולכן אם נקרא תרסית החיצונה, והמעשה מקודם היה עם אביי ורב יוסף בשבת, אז הוא לא נחשב כלי, ולכן אסור בטלטול. ולכן אמר רב יוסף את דברו, שלמרות שיש אפשרות לתקן אותו, בכל אופן לגבי שבת אליבא דה רבי, לפי רב יוחנן שהוא הסביר את ה אמירה של רבי יוחנן אליבא דרבי יהודה, כך הלכה, ויוצא שיש להחמיר לעניין שבת. הגמרא שואלת, וכאן הקושיה היא גם מסומנת כקושיה ארוכה, אנחנו מדברים על שש שורות הבאות בגמרא: ומי אמר רבי יוחנן אחי, שמה שהלכה כרבי יהודה, שאם נפסק החיצונה טהור, לנו התפתה מלהיות כלי. ואמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה ותנן, סנדל שנפסקה אחת מאוזניו ותקנה תמי מדרס. מה אליו? אנחנו מדברים על הקטע שבסוגריים, בסוגריים של המדפיס, מה אליו? לא שנה פנימית ולא שנה חיצונה. לפני שניכנס להסבר מפורט, נדגיש שבמקור ראינו שאם נפסק לפי אהבה מנקה גם החיצונה, עדיין התומעה המקורית נשאר. אז וזה סתם משנה. מה זה סתם משנה? זה משנה בלי שם, וזה נחשב בעל סמכה שפוסקים כמשנה שהיא בלי שם. עכשיו רק במאמר מוסגר, מדרס, תומת מדרס, אנחנו דיברנו על זה פעמים רבות בעבר. אם אדם למשל היה זב או אישה נידה, ויש עוד דוגמאות, הדברים שמיועדים לשכיבה או להישענותם עליה, וכולל נעליים שהזב לובש ומטיל את כובדו עליהם, והם יועדים לכך, זה גורם לכך שהם תמאים, מה שנקרא תומת מדרס. וזה אומר שהם מתמים, הם יכולים לתמות גם אדם. זאת אומרת, יש להם הגדרה כאב התומה. זה בניגוד למה שנוגע במדרס, אז הוא הופך להיות ראשון לתומה, והוא בכך לא יכול לתמות אדם בכלים. אז כתוב במקור שסנדל שנפסקה וכו', כולל החיצונה, זה לא פוגע במעמדו ככלי, ואם הוא היה תמי מדרס, הוא נשאר ברמת תומעה כזאת. אז, וזה בניגוד למה שאמר רב יוחנן ליאלי, מהלכה כרב יהודה, שאם נפסק החיצונה, הוא טהור. כאן אנחנו רואים שנשאר עליו תומעה. הגמרא דוחה, אין כאן קושיה, לא. פנימית דווקא. כשמדובר בסנדל שנפסקה אחת מהחלקים שלו, מאוזניו או תרסיותיו, שנשאר עליו התאומה, זה רק עם החלק הפנימי, כי אז האנשים מתקנים אותו ולכן נשאר עליו התאומה, זה לא מבטל אותו מלהיות כלי. אבל עכשיו אנחנו לקראת קושיה, אבל חיצונה מהי? ואם נקרא חיצונה, אז מה תגיד? טהור. ואז זה יהיה טוב למהלכו של רב יוחנן עד כה. אבל אם אתה אומר כך, שיש לחלק בין פנימית לחיצונה, אי הכי עדתני, עד שאתה מלמד נפסקה שנייה ותקנה טהור מן המדרס, אבל תמי מגע מדרס, שכאן אנחנו רואים ירידה ברמת התומה. דיברנו מקודם על תומת מדרס, ואם נפסקה השנייה, אז הוא מתפתח מתומת מדרס, הוא יורד לדרגה נמוכה יותר שנקרא מגע מדרס. אין צורך כאן להרחיב על זה, אבל זה דרגה פחותה בעניין התומה. אז אם אנחנו רוצים לראות ירידה בדרגת התומה, מה היה עלינו לראות? שנפסקה השנייה, ששני האוזניים או שני התרסיות נפסקו. למה? נפלוג וניתני בדידה. תישאר במקרה שנפסקה רק אחת מהם, ותעשה החלוקה כך, באמת, ומתי נשאר עליו התומה שנפסקה פנימית, אבל חיצונה טהור. לפי מה שניסית לתרץ מקודם, שיש הבדל בין פנימית לחיצונה, אז היה על התנה להראות ירידה ברמת התומה בחלוקה כזאת, שנפסק רק אחת, ויש הבדל בין נפסק הפנימית לנפסק החיצונה. למה היה על התנה להסביר שירידת התומה הוא רק אם נפסקה השנייה, ששניהם נפסקו? אז הגמרא ממשיכה לתרץ שבאמת יש לחלק בין פנימית לחיצונה, ואמר רב יצחק בן יוסף, תהי משנתנו, המשנה שדובר על תומת מדרס, בסנדל שיש לו ארבע אוזניים וארבע תרסיותיים, דיינו שני תרסיות פנימיות, שניים חיצוניות, ומה שכתוב פה שנפסקה שנייה, דיינו נפסקה התרסייה החיצונה השנייה, דיינו מצד החיצון נפסקו שניהם. וצריכים להגיד תשובה כזאת ששומר את ההבדל בין חיצונה לפנימית, שלא לשבור דבריו של רבי יוחנן, שלא לשבור, כמו שלא יהיה קושי בהסברו של רבי יוחנן, שהוא אמר מקודם שהלכה כבידה שנפסק החיצונה טהור בניגוד לנפסקה הפנימית. עם ההסבר הזה שהנפסקה שנייה שראינו קודם הוא מדובר בשנייה של החיצונה, אפשר לשמור על דברי רבי יוחנן שפסק מקודם הלכה כבי יהודה. ומה שאמרנו עכשיו חשוב לקראת המשך הגמרא, שלפי רבי יוחנן עד כה, כל מה שהבאנו בשמו של רבא בר בר חנה, נגיד המסקנה הוא שלפי רבי יוחנן הלכה כרבי יהודה. נמשיך בגמרא. כי אתה רבי נאמר רב חנן ברבא אמר רב הלכה כרב יהודה ורב יוחנן כתקבנו את שמו, כי זה הנקודה המרכזית בדיון כעת. רבין אומר שרב לפי רבי יוחנן אמר אין הלכה כרבי יהודה, דהיינו גם אם נפסקה חיצונה הוא עדיין כלי. שורת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן אחי מתארץ רבי יוחנן ליברא דרבי יהודה, כל מה שראינו מוקדם יותר תחת שמו של רבא בבא חנא, מזה שרבי יוחנן הסביר את המקורות, את דברי רבי יוחנן על ליבא דרבי יהודה, כל ההסבר של דברי רבי יוחנן שראינו בעמוד א', שם זה התחיל הדיון, זה לומר שרבי יוחנן אמר אמירה על ליבא דרבי יהודה, שמע מינה כרבי יהודה סביר עלי, מזה שרבי יוחנן לפי שיטת רב אברהם טרח להסביר את שיטת רבי יהודה, טרח לומר אמירה שהוא כפי רבי יוסי, משמע מינה שהוא סובר כרבי יהודה. מה רבן אומר עכשיו שרבי יוחנן עצמו אומר אין הלכה כרבי יהודה? אז הגמרא אומרת נכון, אמוראי נינו וליבא דרבי יוחנן, יש כאן מחלוקת אמוראים מה עמדת רבי יוחנן. לפי רבא בבא חנא ההלכה כרבי יוחנן, ולפי רבן אין הלכה כרבי יוחנן. סליחה, לפי רבי יוחנן אין הלכה כרבי יהודה, ולפי, אני חוזר עוד פעם, ולפי רבא בבא חנא רבי יוחנן סובר הלכה כמו רבי יהודה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו ניקב נקב ניקב כמוציא זית. הכלי, ואנחנו נדבר על כלי עץ שנוצר בו נקב בגודל כזה שזית יכול לצאת דרך הנקב וסתמו וחזר וניקב כמוציא זית, כלומר עוד נקב בצידו של הנקב הראשון, שיעור הנקבים האלו, נכון בינתיים הוא תיקן אותם, אבל השיעור המצטבר שלהם נראה בגמרא זה כמוציא רימון. יש לציין שכלי בגמרא נראה כלי בעלי בתים שעשויים מעץ, גם אם נוצר בהם נקב זה לא פוגע במעמדם ככלי, דהיינו אם הם היו כלים תמאים התומה נשאר, זה לא נקרא ביטול כלי. אבל אם נוצר נקב בגודל רימון, דהיינו רימון היה יכול לצאת מפה דרך נקב בגודל כזה, גודל רימון, זה מבטל את הכלי מלהיות כלי, ואם הכלי היה תמי התומה התבטא. אז עם הרקע הזה אנחנו חוזרים לגמרא. תנן התם, המשנה במסכת כלים אומר כל כלי בעלי בתים שיעורן כרימונים, כמו שאמרנו מקודם, שכדי שהכלי יתבטל מתורת כלי זה רק אם השיעור הנקב הוא בגודל רימון. אבל פחות מכאן אומר רש"י חייס עלי ולא מבטי, והבן אדם שהוא בעל הכלי הוא לא יזרוק את הכלי עם נקב שהוא פחות מרימון. באי חזקיה ניקב כמוציא זית, זה לא מבטל את הכלי ממעמד של כלי, זה לא מתאר את הכלי, וסתמו הוא סתם, תיקן סתם את הנקב וחזר וניקב כמוציא זית על ידו אצל הנקב הראשון וסתמו עד שישלימו למוציא רימון. אם אתה תחבר את כל הנקבים האלו הם יגיעו לגודל שמוציא רימון, אבל הוא לא היה מנוקב בבת אחת כמוציא רימון אלא במצטבר כמו שתיארנו. מהו? האם מדובר בכלי שהיה תמי, האם כעת הוא נתהר בגלל שבמצטבר יש כאן נקב בגודל לימון. אני חוזר עוד פעם, בינתיים הוא תיקן את, את הנקבים האלו, אבל במצטבר הגודל של כל התיקונים האלו מגיע לשיעור רימון. מה הדין? אמר רבי יוחנן. אז רבי יוחנן, אחרי שחזקיה, הוא היה רבו של רבי יוחנן, אחרי שחזקיה העלה את השאלה, רבי יוחנן מגיב, ותשימו לב, השורות הבאות מסומנות אצלנו ברש"ס עוזר, 8 שורות בערך, כתשובה ארוכה. אז רבי יוחנן אומר, רבי, הוא מדבר לחזקיה, שנית לנו, אתה לימדת אותנו, אנחנו מתכוונים למשנה בכלים פרק חפ"ד, מסכת כלים פרק חפ"ד, משנה ד', את הדבר הבא, סנדל שנפסקה אחת מאוזניו ותקנה, תמי מדרס, נפסקה שנייה ותקנה, טהור מן המדרס, אבל תמי מגע מדרס. ואמרינן לך, אחרי שאתה השמעת לנו את המשנה הזאת, אנחנו שאלנו, מה ישנה ראשונה שנאמר פה במשנה שאם נפסק הראשונה הוא עדיין תמי? מה ישנה ראשונה תהא קיימה שנייה? הוא עדיין תמי כי עדיין יש את התרסית השנייה או האוזן השנייה. שנייה נמי המתקנה ראשונה, כשנפסק השנייה עדיין יש את הראשונה, כי הוא תיקן את הראשונה לפני שנפסק השנייה. אז למה לא אומרים גם בזה תמי מדרש שהתומה המקורית נשאר? ואמרי לן עלי, ואתה, זרנו חזקיה, אתה אמרת לנו על לגבי הדין הזה שנפסיקה שנייה טהור, למה? פנים חדשות באו לכאן. נסתכל ברש"י, שלוש שורות מתחת לגמרא, פנים חדשות, מי שירדה לטומאת מדרס, זה בהתחלה הוא באמת נטמא טומאת מדרס. אבל עכשיו שנפסקה השנייה ואתה מתקן אותו, נתחדשו פנים הללו, ואין זו הראשון שכבר נתקלקל בו כדי ביטולו. כאילו במצטבר, אם אתה מסתכל על העובדה שנפסקה הראשון, נכון הוא תיקן אותו בינתיים, אבל זה נפסק, ואז השני נפסק אחרי שהוא תיקן הראשון, אבל בסך הכל זה כבר כמו נעל חדש, פנים חדשות בעול כאן, כי מסתכלים לא רק על, על מה שלפנינו, אתה מסתכל על כל ההיסטוריה פה. אז זה מביא אותנו לומר פנים חדשות באו לכאן. החנמי, אחרי שניקב כמוציא זית, ועוד פעם, נכון הוא תיקן אותו, אבל עוד פעם ניקב מוציא זית וכולי, עד שמצטבר זה בגודל נקב לימון, זה כאילו זה כלי חדש. ולכן ולכן אני לפי דברי חזקיה, שהוא לפי השאלה שלו שבמצטבר זה הגיע למוציא רימון, עונה רבי יוחנן באמת טהור, הכלי טהור. זה החנמי גם כאן בעניין אותו כלי עץ שבמצטבר אותם נקבים בגודל זית מגיעים לגודל רימון, פנים חדשות באו לכאן. אחרי שחזקיה שמע את התשובה של תלמידו רבי יוחנן, שהוא קישר בין מה שהוא לימד פעם למקרה שהוא עצמו מעלה עכשיו, רבי חזקיה הגיב, קרי עלי לט דין בר איניש, זה לא בן אדם אלא מה? אלא מלאך. איקא דאמרי גרסה אחרת, כגון דין, כמו זה בר איניש, זה בן אדם. רב רש"י אומר, גברה בכולה. אמר רבי זרע, אמר רבה בר זימונה, וכאן אנחנו הדגשנו את המילה אם, כפי שהתבאר בהמשך. אם ראשונים בני מלאכים עם הדורות הקודמים, אתה מסתכל עליהם, מגדיר אותם כמו בני מלאכים, אנו בני אנשים, אנחנו יכולים להרשות להגדיר את עצמנו כבני אדם. אם ראשונים בני אנשים, אבל אם אתה מסתכל על הדורות הקודמים כבני אדם, אז איפה שזה משאיר אותנו? אנו כחמורים, ולא כחמורו של, יש כאן מקום לגרוס, וזה מובא, זה מובא גם בשוליים אצל הגמרא, במקום רבי חנין בן דוסה יש גורסים רבי יוסי דמן דיוקרט, ואנחנו אמנם כחמורים, אבל לא כמו החמור של רבי יוסי דמן דיוקרט ושל רבי פנחס בן יאיר. אותו חמור של רבי פנחס בן יאיר, הוא החמור הזה הקפיד לו לאכול טבל, הוא אכל רק דברים המתוקנים שהפרישו מהם התרומות ומעשרות. אלא אנחנו לא כחמורים האלו. לגבי רבי יוסי דמין דיוקת, הסיפור מסופר במסכת תענית. יש לעיין גם בדברי רבי ניסים גאון שמובא כאן בגמרות שלנו בשולי הדף. אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל יש סיפורים נפלאים סביב החמורים האלו, זה של רבי יוסי דמן דיוקרט וזה של רבי פנחס בן יאיר. אנחנו לא כחמורים האלו, אלא כשאר חמורים. זה כל זה אם אנחנו מסתכלים על הדורות הקודמים הראשונים כבני אדם. ממשיך הגמרא, ונודות יין ושמן, אלו למדנו עליהם במשנה, אלו כלים שמכילים יין ושמן, הם עשויים מאור וקושרים את הפתח שלהם, ואם כך אתה קושר ומתיר, הם אינם קשרים של קיימה. אז וזה שמתירים אותם, אומרת הגמרא, פשיטה. זה בעצם, זה תמיה, זה שאלה, למה יש צורך למשנה ללמד על כך? בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו, קשרים שמוזכרים במשנה שמותר לקושרם ולהתירם. התחלנו פה עם נודות, יין ושמן, אחר כך קדרה, אחר כך קשירה לפני בהמה. הגמרא תשאל על כל אחד, פשיטה, וגם עם הדגשנו מפס מקווקו המילה פשיטה. כל פעם אתם יכולים לראות שהשאלה הזאת חוזרת לגבי כל אחד מהדוגמאות שהובאו במשנה. נחזור לגמרא, שוב פעם לגבי נודות יין ושמן, פשיטה שפשוט שמותר לקשור הקשרים האלו, אתה בעוד כמה שעות תפתח אותם, תתיר אותם. לא צריכה, אני בכל זאת צריך את המשנה, דיטלי טרתי אוני. אותם נודות שמוזכרות במשנה, יש להם שני פתחים. וטרתי אוני, אומר רש"י, אוזניים שכופלים לתוכו, ובאחת מהם יכול להוציא היין. מהו דתימה, ממשיך הגמרא? חדה מנהל בתולי מבטלה, אם נגיד הבן אדם קושר את שניהם בשבת, אחר כך הוא רוצה להוציא משם היין או השמן, הוא יכול להוציא דרך אחד מהם, אז השני, אחרי שהוא קשר אותו מוקדם, הוא ישאיר אותו קשור. ואם כך, אז הוא קשר של קיימה, וזה אסור. כמשמלן שלא חוששים מפני זה. אלא אם הוא קשר את שניהם, הוא בוודאי יתיר את שניהם במשך השבת, או לפחות נגיד הוא לא ישיר אותו קשור לצמיתות. כדירה של בשר, ראינו במשנה שהיו מכסים את אותו סיר וקושרים את הכיסוי הזה, נגיד הכיסוי של של בד או של אור שניתן לקשור אותו, והמשנה אומר שקשר כזה מותר לקשור בשבת. פשיטה, הרי מדובר בסיר של בשר, אבל בוודאי אתה תתיר את הקשר כדי להוציא את, את התחולה. לא, צריכה, והמשנה מתייחסת למקרה שכן צריך ללמד עליו. למה? תאית לה שלחה. מה זה שלחה? אומר רשי, הוא מביא לשון לועזי שבהסבירים לעזי רשי הוא זרבובית. דהיינו, יש דרך אחרת להוציא התחולה בנוסף להתרת הכיסוי שקשור. ממשיך גם מהו דתימה בתולי מבטילה. היה מקום לחשוב שהבן אדם ישאיר את הקשר על הקדרה קשור. אומר רשי, מהו דתימה מבטילה לקשר שעל פיה, הוא מוציא מה שבתוכו דרך שלחה, דרך אותו זרבובית. זה היה הווה מינה, כמה שמלן שלא חוששים מפני זה, אלא מה, אם הוא קשר כיסוי לקדרה, הוא בוודאי יתיר אותו כדי להוציא דרך הפתח הרחב יותר של הקדרה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, כושרה, והמשך המשנה, כושרה לפני הבהמה בשביל שלא תצא. פשיטה, אם הוא קשר בפני בהמה, הוא ודאי יתיר כדי שהבהמה תוכל לצאת. הוא לא אמור להיות כלוא באותו מקום שהוא קשור, שהוא קשור בתוכו. אז אומרת הגמרא פשיטה, למה היה צורך לרבי אליעזר יעקב ללמד שקושר לפני הבהמה? פשוט לא צריכה. המקרה שכן צריך ללמד עליו, דאית לה תרתי איסרי, אומר רשי, תרי איסורי, לשון איסורי הכוונה קשרים. מה זה? מה זה תרי איסורי? שני חבלים קושר ברוחב הפתח זה למעלה מזה, בשנחינה תרי איסרי, שקושרים היום בשני צידי הפתח. זאת אומרת, זה חבל אחד, אבל הוא עם שני קשרים, ולא הייתה תלויה בה מאתמול. זאת אומרת, הוא קשר את שני הם בשבת. אז על זה מדובר, דיטלי תרתי עשרי, מהו דתימה, ממשיך הגמרא. היה מקום לחשוב, אם המשנה, אם בודל זה ויעקב לא היה מלמד על כך, היה מקום לחשוב, אנחנו ממשיכים למוד, בקוף י' ג' עמוד א', חדה מנהו, אחד מהם, או אחד מהחבלים, או אחד מהקשרים, תלוי באיזו לשון אתה נוקט פעם ראשי, אבל אחד מהם, בטובי מבטיר, הוא ישאיר קשור, הוא קשר אותו בשבת וישאיר אותו קשור, וגבי יציאת הבהמה מספיק, שהוא מתיר רק אחד מהקשרים, או אחד מהחבלים, הבהמה תוכל לצאת בכל זאת, אז השני שהוא קשר בשבת, הוא ישאיר קשור, כמה שמלן שלא חוששים מפני זה. רשי בשורה הראשונה אחד המנהו, אחד מן הראשים, זה תואם ללשנה השנייה ברשי, וללשנה אחרי נדענו הלשון הראשון שראינו מקודם ברשי, אחד מנהו, אחד מהחבלים, מפתר לי, כשיוציא הבימה לא יתיר אל התחתון, את החבל התחתון, ויוציאנו בדוחק, אז כמה שמה שלא חוששים, אם הוא רוצה להוציא את הבימה, לא תוציא אותו בדוחק, אלא יתיר את שניהם. אז לכן אם הוא קשר אותם בשבת, הוא גם יתיר אותם בקרוב, וזה אינו קשר של קיימה, לכן מותר. הגמרא ממשיכה. אמר רב יוסף, אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי אליעזר בן יעקב. הדגש הוא המילה הלכה. אמר לי אביי, הלכה? מכלל ופליגי. היה מקום לחשוב הוא שואב את מי, האם היה מקום לחשוב תנאים אחרים יחלוקו על רבי אליעזר בן יעקב שהתייחס לעניין הקשירה בפני הבהמה? הרי שאר הדוגמאות שבמשנה שהתנא קמא התיר הם לא שונים מהדוגמה הזאת, אז למה אתה אומר הלכה שזה נותן מקום לחשוב שאחרים חולקים? אחרים לא יחלוקו. אומר רשי, מכלל דפליגי בתמיה, ומה יפלגו? למה שהתנא קמא יחלוק על רבי אליעזר בן יעקב? הדמי להנחת אליעזר, הדוגמה שהביא רב זצ"ל מיעקב הוא דומה לדוגמאות הקודמות, הקדרה והנודות של יין. אז למה אתה משתמש במילה הלכה, שלאורך כל השס המילה הזאת משמע שאחים חולקים, אבל בנידון דידן במקרה הזה אין מקום לחשוב שאחים יחלוקו. המלא רב יוסף עונה, מה נפקא לך מינה, מה זה כל כך מעסיק אותך שאמרתי הלכה? מה זה משנה? בסדר, תגיד אחים לא חולקים. המלא אבי אמר, אם כבודו בחר במילה הלכה, זה אומר שיש עומק לבחירה הזאת. גמרא גמור גזמור תקיימת, לימוד הגמרא, הלימוד הזה של לימוד תורה, זה זמירה, זה ניגון שלא מקפידים על דיוקו תמיד. בניגונים, בזמירות אפשר, איך אומרים היום, אפשר גם לזייף. אבל לא שלומדים תורה, לומדים כמו כל מילה בעלת משקל, ואם בחרת במילה הלכה, משמע שחולקים, ועל זה אני תמה. אין כאן מקום לחשוב שאחרים חולקים, אז אני נשאר עם התמיהה שלי, למה בחרת במילה הלכה? עד כאן שיעורנו להיום.